ונחזור לעניין השבת. הנה אמרו בשבת חוביותת רב ענן לביש גונדה, דהיינו שאלובש ברד שחור בערב שבת כדי שיהיה ניכר יותר כבוד השבת בלובשו בו ברדים נעים. בגד שחור בימיהם זה היה דבר מכוער, דבר פשוט, לא רק פשוט. על כן היה לובש אותו ביום שישי כדי שיהיה ניכר לעין כל ההבדל הכבוד שהוא מכבד השבת. הוא רצה עליו השלום מכבד השבת לא רק בקום ועשה, אלא גם להראות, להבליט. היום בימינו לובשים בגדים שחורים כי הם היום נחשבים נורמליים, אולי אפילו יפים. גם הרבנים היינו גדולי עולם ולובשים בגדים שחורים בשבת, כי זה עניין של עונג שבת, כבוד שבת. אז הבגד שחור היה דבר שלא מכובד, אז על כן לא לבשו אותו בשבת. אבל בימינו בגדים חשובים, אפילו מלאכים וצריכים לובשים בגדים שחורים. היום נעשה הדבר, השתנה העניין בו. זה הכל לפי הכבוד. אף על פי שלפי המקובלים משמע צריך יהיה לבן, אבל יש הרבה שלא יקרו, בעולם לא יקרו. כדי שניכר יותר כבוד השבת בלובשו בו בגדים נעים. הבגדים הנעים, אם ילבש אותם אחרי בגדים נעים, פחות בולטים. אבל אחרי שחור יבוא בגד יפה ולבן, אז ניכר יותר. נמצא שלא לבד ההכנה לשבת ומכלל הכבוד, אלא אפילו ההיעדר שמכוחו יבחן יותר מציאות הכבוד. פה הוא רואה הרב, כאן כאילו בולט יותר מה זה כבוד השבת. זה לא רק להתלבש ולאכול, לתת שהכבוד גם ייראה. זה העניין מה שהרב רוצה. זאת אומרת, הרי הסביר לנו קודם שיכול האדם לטעות במחשב. יש בהם דעות כוזבות שנופלות על האדם. תגיד, מה אני אכבד? השם צריך את הכבוד שלי. מה אני אכבד השבת? השבת בלעין הרע, השם השתבח, השם הוא כיבד אותו, וזה לבוש שלו, וזה יום הדילה. מי אנחנו? מה אנחנו ניתן ומה נוסיף? זה לא נכון. צריך לכבד את השבת, צריך לכבד את יום טוב, צריך לכבד את החכמים, צריך לכבד את הקדוש ברוך הוא. לא תאמר, מה הדיוט כמוני יוסיף? לא. כל אחד צריך לכבד. העניין של הכבוד בעומק, בעומק, זה שעל ידי כך אנחנו עושים את העבודה יותר ברצינות. כשאנחנו מרגישים אהבה וכבוד, אז אנחנו עושים את זה בדבקות יותר, בהתרוממות הנפש יותר, בשבילנו. באמת, כל מה שאנחנו עושים, מה יכולים לתת? זה טוב לנו. כמו למען תזכור את יום צדך מלצדם, וכי אנחנו מה עושים בהם זוכרים, ואומרים לו עוד פעם, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, כמה תודה רבה מאז שיוציא אותנו, 3,500 שנה. כל יהודי אומר שבבוקר ובערב, כמה פעמים ביום, רק בתפילות ורק בקריאת שמע ורק בקריאת המזון, אין לדבר קיצור. וכל יום וכל יהודי וכל השנים, אלא זה לא בשביל למה אני אתמיין, תן לו תודה רבה שלנו, מה תיתן לו? אלא אנחנו בזה שמודים אנחנו נכנעים, והכנעה מביאה יראה אמיתית, הכנעה מביאה שמיעה. הלא שמוע מזבח טוב אין יותר טוב משמיעה את הברכה אשר תשמעו. אין ברכה למעלה ממנה מאשר לשמוע, והקל עלה חס ושלום אם לא תשמע. אבל איך מגיעים לשמיעה? איך מגיע אדם? כולם שומעים, שומעים לדברים בטלים, שומעים. היה הרב שוודרון עליו השלום, היה לו איזה משל נפלא על השמיעה, היה מדבר על זה בעריכות. אז הוא פעם סיפר שאחד עמד באמצע הכביש, באיזה כביש, הוא אמר אז בלונדון, היום גם בארץ יש כבישים מלאים, אז לא היו הרבה מכוניות, אז הוא הלך עד לונדון. אז הוא אומר, עומד שמה, עמית המכונית שלו, מדבר עם חברו, מה שלומך, מה נשמע, בזמן לא ראיתי אותך, מה קנית אתמול, מה תקנה מחר, דברים שהמכוניות עומדים אחריו ומחכים, אבל לא נע ולא זע, התחילו לצפצף בהתחלה בכבוד, אחר כך בלחץ גדול, אחר כך, אז הוא יוצא, הוא אומר להם, מה אתם מצפצים? הוא אומר לו, מה אתה עומד? הוא אומר, טוב, שמעתי אתכם, שמעתי וממשיך לדבר. שמעת, זה נקרא שמיעה, ככה איך אני מתאר את זה על הראשון. שמיעה זה הכנעה, זה התבטלות שאדם שומע ומקיים. וכי כשאמרו נעשה ונשמע, אז זה סתם, אם היה אמירה בעלמא, אם לא היה פה איזה עניין מיוחד, היו זוכים על שני מילים, שני כתרים, יבואו 60 ריבו מלאכי השרת, וכל אחד מביא שני כתרים לכל יהודי, ומלביש לו כתר אחד, יעלה בדעת דבר כזה. אדם יכול להגיע למעלה כזאת, זה רק מפני שהנשמע והנעשה היו כל כך בעומק, שזה ממש כבר היה כמו מעשה גדול שלא יעשו לו. זה היה כל כך יקר בעיני השם, עד שהביא לכל אחד שני כתרים, הכתיר אותו. מה הפסיד לנו הכתרים? כנגד מעשה הגדול, היה מעשה גדול נורא, מעשה העגל בעבר. אם לא זה, לא היינו מפסידים, כי זה היה דבר, זה היה פעולה גדולה, פעולה גדולה כל כך, אי אפשר לתאר כמה היה יחר הדבר בעיני השם יתברך. אז כשאומר, האדם צריך להיות לשמוע בכל השם, לשמוע, כולם שומעים, כמו שאמרו על יתרו, מה שמועה שמעו בה, כולם שמעו, שמעו ממרגזו, אין אחד שלא שמע, אבל השמועה שלהם לא הביאה אותם לעשייה. יתרו שמע ובא, ובא, בא להתגייר, והתגייר. זה שמיעה, זה שמיעה שהיא משנה את כל האדם. זה שמיעה, זה נקרא שם, וישמע את זה. שמעו חדשות, שמעו בחדשות שמדברים ואמרו, זה נבחר וזה הפסיד וזה ועשה דרג עוד איזה 100,000 שם וזה באיראן היה של רעידת אדמה והתנפל הכל, שמעו חדשות, אמן, שמעו חדשות, זה דברים בטלים, זה נקרא שמועה, זה שמיעה, שמיעה זה וישמע איתו, שמע ובא, שינה עזב את כל העבודות זרות, את כל הכבוד שהיה לו, כל הרמה שהייתה לו, בא למדבר ואומר לו, אומר לו, בבקשה, אני רוצה להתגייר. שמע דברים אפילו שלא חשבנו לו, אבל זה ציוד דבר נפלא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שמע דבר נפלא מאוד, אמר לו, אני חותנך יתרו, בא אליך ואשתך ושני בניה. אמרו חכמים, גם רש"י הביא את זה, זה גם כתוב יותר מפורש ביונתן בן עוזיאל, אם אתה לא בא בשבילי תבוא בשביל אשתך, אם אתה לא בא בשביל אשתך תבוא בשביל בניה. כבר חצי מריבה, או יותר מחצי. אם נמדוד, עוד לא אמר לו שלום. שולח לו, אני בא, אני חותן לך. בסדר, תודה רבה. תראה גם כל אם יצא, אולי הוא יצא מיד ויצא משה לקרח. למה אתה כבר מתחיל, אם לא בשבילי, אני לא שווה? זה מריבה, מי שמדבר ככה. ואם לא בשבילי, בשביל אשתך. ואם גם לא, יעני גם היא לא שווה לך, למה יתרו? יתרו לא איזה אדם, חותנו של משה, זה לא משה. הפירשתי שהעניין כאן. הוא בא להתגייר, פורש בחזל, בא להידבק בשכין. אבל הוא פחד, ידע, הוא חכם, הוא למד כל האלאות, וידע מי זה משה. ידע שמשה לא יישא פנים, ולא יעבור על הדת. בתורת ישראל לא רוצה גרים, לא מחפש את זה. רק אם הוא אמיתי ונדבק, אמר לו, אני חותנך יתרו. אתה יודע מי אני, אתה יודע איזה כבוד היה לי, לא באתי מעניות, לא באתי מאיזה מהשפות היה לי מביון. אני חותנך, אתה מכיר אותי. אז כתוב בימי דוד ושלמה לא קיבלו גרים. למה? כי עם ישראל היה ברמה גבוהה. הרבה רוצים, פה לא. פה הוא היה ברמה גבוהה, ישראל עוד לא. ועוד, אני בא אליך. איפה אני בא אליך? אל המדבר, אפילו בית עוד אין לכם. אפילו לחם אין לכם. ואני בא, אז מה אני בא? אלמלא הדבקות בשכינה, מה הביא אותי? בזה הוא רצה לשכנע אותו. אבל עדיין אמר, מי יודע אם זה יספיק לו? אמר לו, אם לא תצא בשבילי, לא מריב אחת. אם זה לא מספיק משכנע אותך שאני רוצה באמת להידבק, תעשה בשביל אשתך, לא אשתך היא ביתי. ולא אצלי, ואני יכולתי להחזיק אותה, להחזיר אותה לדת שלה. ואני מביא לך אותה. זה לא אומר שאני רוצה ליהדות, שאני בעצמי רוצה אחרת, למה אני אביא אותה? ואם גם זה לא ישכנע, עדיין היה פוחד, ידע שלהידבק בשכינה, את זה הוא ידע, זה לא דבר פשוט. אם גם זה לא, אמר לו, אז תעשה לי בשביל בניך. למה? פה היה שכנוע הכי גדול בעולם, תשימו לב. כתוב, כשהתחתן נתן לו את ציפורה ביתו לאישה, עשה איתו תנאי. חזל אומרים. מה התנאי עשה איתו? שהבן הראשון יהיה לעבוד הזר. וכתוב שמשה הסכים. ונענה שם. שאלתי איך משה הסכים. יעלה בדעת? חס ושלום. למשה עליו השלום, מדעת קונו יש בו. ערך הפיים. הוא אומר עכשיו, ציפורה צדיקה. הוא ראה אותה 12 שנה במסירות נפש. הוא היה בבור, והיא שולחת, מביאה לו אוכל בלי שאף אחד. ראה את המסירות, היא תיתן בנה לעבוד את זה. אז אם היא לא תיתן ואני לא אתן, נשכנע גם אותו, אין בעיה, לא היא בעיה. אמר לו, טוב, העיקר לקחת הקשרה הזאת, כי אישה קושית לקח, אישה צדיקה שמעשיה נעים. אמר לו, טוב, אז למה נענש? אמרתי, נענש כי יש בזה כמו חילול השם, כמו מעשה דרבי אמנון. על זה שהוא הסכים, אפילו שוודאי לא היה עושה, ביקש על עצמו כל מה שעבר עליו הסכים. עכשיו, אם תשימו לב שם בפסוק, כתוב פעמיים ושני בניה. מספיק שיכתבו בניה. אלא אומר לו, לא הביתי לך רק אחד, הרי אחד הוא שלי, זה תנאי מפורש. ושני בניה אני מביא. גם הגדול אני מביא אותו. לא אחד, שני בניה. אז יש לך עוד ספק. ויצא משה קרא. הוכחה הכי גדולה שנגד התנאי, סימן שגם הוא כבר שינה את הדרך. כאילו אומר לו, עכשיו אני מבין למה הסכמת. ידעת מה ש... שהדרך שלך אף אחד לא יכול לעמוד נגדה, עכשיו אני מבין. זה, אבל זה שמועה ששמע ובא, הפכה אותו, הביא את אשתו של משה, ואת שני בניה, מה שהוא היה ראש לכל עובדי עבוד הזה. נהפך והיה לאיש אחר. זה כוח השמיעה. אם אדם שומע שמיעה אמיתית, אז בשביל זה צריך לעשות כבוד למצווה, כבוד לשם יתברך, כבוד לשבת. הדברים האלה מרגילים את האדם, כמרגיל האדם להיות נכנע, כי עיקר השמיעה זה הכנעה. אם אין הכנעה בלב, שום שמיעה, זה הכל, זה רק שמיעה של בשר האוזן, זה דברים בטלים. כמו הסיפור שאמרנו, שמעתי, אתה עומד, מעמיד את כל מאה או מאתיים מכונות, הוא אומר לי, שמעתי. כאן הרב רואה במעשה הזה שרב ענן לביש גונדה, הוא רואה שיש פה יותר, זה לא רק, לא רק לעשות לצאת ידי חובה, הוא היה רוצה כמה שאפשר לא רק ללבוש בגד יפה בשבת, אלא לבש בגד מכוער ביום שישי כדי שיבליט את היופי שלו, להראות כבוד השבת. זה מראה כמה כבוד יקר. גם הוא מקרא מזרחן אסרו לקבוע הסעודה בערב שבת מפני כבוד השבת. אסרו, למה אסור? עכשיו עוד הוא הגיע שבת, בדרך כלל כל מצווה מתי מתחייבים? שעת החיוב, לפני החיוב אין מצווה. עכשיו עוד לא הגיע הזמן סעודת השבת, מותר לי לאכול. אפילו אם אחר כך לא אוכל לאכול בשבת, זה לא אסור. זה לא אסור, כי אכלתי בזמן היתר. אני לא חייב לדאוג למצווה. מספיק שבזמן המצווה אני אקיים. אם אני אוכל, אם יהיה שבע, אם משל אכל בחצות, ואכל ואכל ואכל, עד שקץ מלאכול, לא יכול להריח אוכל. אז בלילה שבת הוא לא יכול, מה יעשה? פטור. אז מה, הוא עבר עבירה? לא. אבל הוא לא קיבל את השם. כדי שהכבוד יבלוט, אומר לך אל תוכה משעה עשירית, אל תקבע סעודה, גם בליל פסח. עושים רבותינו, זאת אומרת, זה כבר עניין של כיבוד המצווה. זה כבר, מצד חובת המצווה היא בשעתה, שעוד לא חלה המצווה. אבל כבוד המצווה, כבוד התורה זה עניין. עוד אומר הרב, ובכלל היראה עוד כבוד התורה ולומדיה. ויש עוד עניין, כבוד התורה ולומדיה זה גם כן מכלל הכבוד של הקדוש ברוך הוא ושל המצווה. ובהדיעה שנינו, כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריון. זאת אומרת, חובה לכבד תורה. אם אתה מכבד תורה ואתה לא מכבד לומדיה, שימה שגם את התורה תורה, זה צריך לדעת. כשאתה מכבד אדם ואתה מזלזל בבניו, סימן שגם אותו אתה לא מכבד. זה רק אתה צריך ממנו משהו. אם יש איזה רב שלך, אתה אוהב אותו, מכבד אותו, אתה חייב לכבד בניו. אם לא, זה לא אמיתי. כי אם לא תכבד בנו, אתה מצער אותו, אז מה עשינו בזה? זאת אומרת, רק לפנים. אז אם אתה מכבד את התורה ולא תכבד את לומדיה, סימן שגם התורה לא מכובדת עליך. אם היית אוהב את התורה באמת ורוצה בכבודה, תכבד את לומדיה. אלה הבנים של התורה. אלה חלק מהתורה. איך תזלזל בהם? ואמרו זיכרונם לברכה, אמר ביוחנן, מפני מה זכה אחאב למלכות 22 שנה? לא היה ראוי מבחינת מעשיו. 22 שנה של מלכות, לפי שכיבד את התורה שניתנה ב-22 אותיות שנאמר, ישלח מלאכים אל אחאב וכו'. ואמר לו, וכל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. ויאמר מלאכי בן הדד, אמרו לאדוני המלך, כל אשר שלחת אל עבדך בראשון יעשה, הדבר הזה לא אוכל לעשות. מה עם אחמד עיניך? לאו ספר תורה. אמרו לך ברכה, כן. מה זה? אמר לו, תבוא, תביא לי, זה, כל מחמד עיניך תיתן ביד השלחים שלי, אני לא ספר התורה. אמר לו, כל מה שתאמר לי יעשה, את זה אני לא אעשה. על זה זכה ל-22 שנה שלך. בקו בית התוון דהורייטה. ואמרו בברכות, היה הולך ממקום למקום, לא יניחנו בשק ויניחנו על החמור וירכב עליו, אלא מניחו בחכו. הולך עם ספר תורה, צריך לכבד אותו, וישים אותו אפילו שזה מסע ויגיד זה דרך, ניחנו בחכו, צריך לתפוס אותו בכבוד ובהדר. זה לא פשוט, לספר תורה. צריך כבוד. מה להגיד? מה ספר תורה הוא קדוש? מה הכבוד שלי יוסיף? חס ושלום. לכל זה דרך מוטעת. צריך לכבד, אהבו לשם כבוד. ואסרו עוד להישב על המיטה שספר התורה עליה. אם יש ספר תורה על הספסל או על המיטה, אסור לשם. תרים אותו, תחזיק אותו בהטבה או במקום גבוה, או תחזיק אותו על כתף ימין בכבוד ובהדר ותשב. כן אמרו, אין זורקים כתבי הקודש, אפילו הלכות והגדות. אפילו הלכות שאדם כותב לעצמו בירורים, דברי תורה אסור לזרוק. אם לא צריך להם, יגנוז אותם כמו שאנחנו עושים. וגם הגניזה, במרוקו היו עושים גניזה, יש עכשיו גם כן איזה מושבים, כמה פעמים הזדמנתי, היו עושים את זה באיזה כבוד, באיזה הדר אפשר, היו אוספים כל הגניזה, ועושים חבילות חבילות, כדי שכל אחד יזכה מהציבור להרים אחת. ועושים סעודה אותו לילה, סעודה גדולה, לא סעודה קטנה. ואומרים דברי תורה ודברי חיזוק, ואחר כך לוקחים את זה, או בידם, או על כתפם, בכבוד כזה, הולכים וגונזים את זה, והתחילו ורחימו. עוונות הרבים היום היינו בקיאתונו על הסעודה, צריך באמת, אמרתי, קובץ לה לפקו את הסר, זה מכה לכל, צריכה לעורר כל אחד, זה לא פשוט. ועל פי שאמרו אותיות פורחות, רק גיליונות נשרפים, אבל גיליונות האלה לא פשוטים. עליהם היו מונחים כל האותיות של התורה, כל שמות הקודש. והרי אומר שכל האותיות של התורה הם שמות הקודש. הביא אותו מהרש"א בברכות כ"א, שכל האותיות של התורה הם שמות הקודש. כשקורה דבר כזה, אם נופל ספר תורה, היו מתענים. עשו שלום, שריפת התורה. עוד שבעה ספרים, חמנה לצלן ושזו. שם ירחם על עמו ישראל, שם יסיר חרון אף מעמו ישראל. ואסור להניח נביאים וכתובים על גבי חומשים. תראו מידת הכבוד. חומש על הנביא, והנביא על הכתובים. והם על המשניות, והמשניות על הגמרא, והגמרא על כל שאר הספרים, וכן אפילו ראשון ואחרון כדאי כל דבר, זה הכבוד, תנו כבוד לתורה, זה הכבוד של התורה. הן אלה דברים שאסרו חכמנו זיכרונם לברכה לכל עדת ישראל. זה כבר לא רק לחסיד, זה כבר לא חסיד, זה אסרו לכל העם. אפילו פשוט שבפשוטים. והחסיד יש לו ללמוד מאלה ולהוסיף עליהם כהנה וכהנה לכבוד שם השם אלוהיו. זה אומנם פה מבאר חסידות, אבל אומר הנה זה, אז איך החסיד הזה יאמר התורה לא צריכה לכבוד שלי או השם לא צריכה לכבוד שלי? חס ושלום. תראה איך חייבו לכל אחד הפשוט שבפשוטים שינהג כבוד בתורה. איך אדם יעלה בדעתו חס ושלום לחשוב מה חשבות. ובכלל זה הניקיון והטהרה הצריכים לדברי תורה, שלא לעסוק בה אפילו בהרהור מקומות המתונפים. מכלל כבוד התורה שיהיה תמיד בגוף נקי ובמרוחץ ומתוהר ובגדים נעים, ולא יהיה במקום מתונף, אפילו ירהור מקומות התונפים, זה מחס ושלום גורם רעה גדולה. ולא בידיים שאינם נקיות, כבר ירבו חכמנו זכם ברכה להזיר על זה ממקומות רבים. אנחנו רואים שהעניין של כבוד התורה הוא גם מכבודו שקודשה ברכו השתבח שם, וכבוד לומדיה אחר כך הוא ידבר איתנו ולמד. ובעניין לומדי תורה, הנה מקרא כתוב, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ומיני אלפינה לכל מיני כבוד שאפשר לעשות להם שראוי ודאי לחסיד שיעשהו. הרי אמרו רבותינו, מה זה זקן? זה לא לפי השנים. בנסיבה זה לפי השם. זקן זה שקנה חוכמת בן חכם אפילו צעיר. כבר אמרו זיכרונם לברכה. ותראה השם מכבד זה יהושפט מלך יהודה, שכיוון שהיה רואה את בן חכם, היה עומד מכיסו ומחבקו ומנשקו ואומר לו, רבי רבי, מורי מורי. מלך היה. יהושפט מלך יהודה, היה מלך. ותראו מה זה כבודו. הראו את בן חכם, עומד לקראתו, מחבקו ומנשקו, רבי רבי, מורי מורי. זה באמת כך ראינו את האנשים מהדוח הראו את בן חכם, איזה כבוד היה נותן. כבוד של אמת. גם התלמידי החכמים נתנו כבוד ויקר לכל יהודי, ומסרו נפשם בשביל כל יהודי, ללמד אותם, לקרב אותם, וגם הם כיבדו ועשו, ומזה ומזה גדל כבוד השם וגדל כבוד התורה, ומוסיפים אהבת השם ויראתו מתוך הכבוד הזה. ורבי זירא, כשחלוש מלימודו, היה משים עצמו על פתח בית המדרש לעשות מצווה כשיקום לפני תמידיכם, שלא היה לו כוח לעיין כפי כבר זקן וחלוש ולא רוצה להתבטל במצווה, היה עומד בבית המדרש בפתח, כל תמיד חכם שעומד הוא עושה כבוד, קם בכבודו. זה כאילו חלק מלימוד התורה, כשקשור ללמוד זה היה תחליף. מזה נבין כמה חשוב, כמה יקר לתת כבוד ללומדי התורה. כל אלה הדברים שכבר רואים אנחנו, היות הבורא יתברך שמו חפץ בם בגלל דעתו העליון בזה. כיוון שכן, מי האיש חפץ לעשות נחת רוח ליוצרו, הנה בדרך זה ילך ויוסיף לקח בתחבולותיו לעשות הישר לפניו יתברך. צריך חוכמה ותחבולה כדי להוסיף ללמוד מדבר לדבר, כדי להרבות בכבודה של תורה. מכלל הכבוד של התורה, שאדם לא כל דבר שבא לו יעזוב את התורה. תורה צריך לדעת הערך שלה. מכלל כבודה של תורה, לא יערכנה כסף בזהב, כל חפציך לא ישבו בה. כנגד התורה שום דבר. ואם אדם בשביל איזה רווח, בשביל איזה, לפעמים התורה התירה לנו לעבוד בשביל פרנסה. בשביל להביא פרנסה לעצמו ולבני ביתו, זה גם מצווה. אבל יעשה לעצמו מגבלות, יעשה זמן של תורה. אבל כשהוא יושב לומד תורה, ככל שטות, הוא קם ואורך. אם היה יושב עם איזה אדם, על איזה מסחר או על איזה עסק, היו אומרים לו, בוא לכאן, בוא לשם, מיד היה אומר, סליחה אדוני, אני יושב, אני פלוני ואני לא יכול. כשיושב לומד תורה, אומרים לו, מיד, כן, כן, חבוד. למה? כי זה מראה כמה התורה נכבדת עליו. זה ביזיון לתורה. מה יאמרו אותם אנשים עצמם כשרואים את בן חכם בקלות מוכן לוותר על תורתו? מה יאמרו? יזלזול אותם. מה יאמרו אשתו ובניו? כשרואים אותו על כל דבר, אחר כך הוא אומר, למה אתם לא נותנים לי ללמוד? הם ראו שהוא לא מעריך אותה, את התורה. הם ראו, אחר כך הוא אומר לבנים שלו, בניי, תלמידו תורה, אין כמו התורה. והוא מדבר, ובליבם דואגים, ואומרים, מחילה מכבודך. אתה אומר לנו, אין כמו התורה, אנחנו ראינו, על כל דבר פשע, ועל כל שטות אתה קם ועוזב את התורה, איזה תורה היא. אבל אם הוא רואים שהוא בכובד ראש, שיושב ולומד, ממנה לא יזוע, אפילו באים דברים, אומר מחילה, יש לי עכשיו, ויש לו זמני, הוא מכבד, מחפש את הרגעים ואת השעות כדי ללמוד תורה, ממעט בשנתו, ממעט באכילתו, ממעט בשיחתו, ממעט בחומד בורח, איך הם התורה, כמה שאדם חזק בזה, וגם בני ביתו, גם העולם מקבל כבוד. יודעים ערך התורה. מזה לומדים, ומזה מתפעלים, הם רואים. אפילו אנשים רחוקים, הם יודעים להבחין בדברים האלה. צריך אדם להיות לו רצינות וכבוד, זהו כבוד התורה. זה מכלל כבוד התורה. גם כשאדם יושב ולומד תורה ועשה את זה כאילו דבר שקשה עליו, כבד, זה גם כן לא כבוד. אם אתה בא לכבד למשל אורח, אפילו פשוט, ואתה נהנה, אין לי כוח, אין לי זמן, ותמהר, מסכן, הוא לא יכול אפילו לאכול, זה כבוד של אורח. זה כבוד, אתה בא לכבד את זה תמיד חכם, או איזה אדם בעל משרה, ותעשה את הדברים בזלזול, אחר ככה, בלי מיסים, בלי רצון, זה נקרא כבוד, זה נקרא זלזול. אנו באים ללמוד תורה, תורת אלוהים חיים. האדם לא ישים ליבו, לא יפנה את מחשבתו, לא יעזוב את כל עסקיו. זה עלבון התורה, זה לא כבוד, צריך כבוד לתורה. כבוד שנדע איך ללמוד אותה במסירות, באהבה, ברצון גמור. זה חסר גם קצת בבסיס, בקבלת תורה שלנו. בתוך קבלת התורה, אנחנו צריכים את זה לבחון טוב כל אחד לעצמו. לבחון, יש לנו בעיה קשה, שאנחנו מעריכים הרבה דברים יותר מהתורה. למרות שאם תשאל כל אחד מאיתנו יגיד, תורה זה הכי הכי גדול. כל השאר הבל וריק שאין בו ממש. בדיבור, אבל בפועל, בפועל כלום, אין לזה כיסו. בפועל על כל דבר הוא מחליף את התורה, עוזב את התורה. זה בתפיסה העקרונית צריך לדעת שתורה זו הסחורה הגדולה והחשובה והיקרה, ואין לה תחליף. וכל חפציך צריך מאוד לעבוד על זה שכל חפציך לשמור. אם אדם יותר יקר לו ממון או איזה כבוד או איזה קבל משהו, זה מראה כמה הוא חסר, כמה הוא חסר בתורה. צריך אדם להתבונן עוד ולהתבונן עד שהתורה תהיה קרה מפנינים, קרה היא מפנינים. צריך לבוא למציאות, לשאוף להגיע למציאות ששום דבר בעולם לא ישמח אותו. שגם אם ייתנו לו את הפייס הכי גדול ויקנו ויעשו, זה לא שווה כנגד לימוד התורה. זה לא שווה כנגד עמל ויגיעה, קל וחומר הבנת התורה, השגת התורה. צריך אדם לקבוע הדברים האלה עמוק עמוק בליבו, וזה חלק מקבלת התורה.